חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר. קבינט הקורונה שהתכנס הערב לדיון מיוחד על דרכי מניעת התפשטות בישראל של הזן ההודי לנגיף המכונה דלטה, החליט שלא להטיל הגבלות חדשות על הציבור בשלב זה. ההחלטה העיקרית שהתקבלה הינה לחייב כל נוסע מגיל 16 ומעלה לחתום על הצהרה שיעדו בחו"ל אינו אחת המדינות האדומות בשל תחלואה גבוהה בקורונה, או להציג אישור חריג המאפשר לו להגיע לשם בכל זאת. בנוסף, הוסמכו פרויקטור הקורונה הפרופסור אש ופרויקטור הקורונה המיוחד האחראי על נמל התעופה בן גוריון, האלוף במילואים נומה, לגבש מתווה חדש לאכיפת הנהלים לחייבי בידוד ובדיקות קורונה מרגע הנחיתה בארץ. משרדי החינוך והבריאות בשיתוף המטה לביטחון לאומי יגבשו תוכניות על פי תרחישים שונים לפתיחת שנת הלימודים הבאה בהתאם לרמת התחלואה בקורונה בתחילתה. את הידיעות מסר כתבנו צבי טסלר. מנכ"ל משרד הבריאות הפרופסור חזי לוי הודיע הערב לשר הבריאות הורוביץ על התפטרותו מתפקידו בשל העובדה שמדובר במשרת אמון שיש להתאימה לדרישות הממשלה החדשה. עם זאת, הפרופסור לוי הדגיש כי יישאר בתפקידו עד מינוי מחליפו ואף יסייע לו בימיו הראשונים, ולאחר מכן ישוב לתפקידו כמנהל בית החולים ברזילי באשקלון. גורמים בימין ובהם חברי הכנסת בן גביר וסטרוק במפלגת הציונות הדתית מתחו הערב ביקורת חריפה על מתווה של פינוי מרצון ליישוב אביתר בשומרון, ואמרו כי הממשלה החדשה מעלימה עין מבנייה ערבית בלתי חוקית, אך מסכימה במהירות להרס יישובים יהודים. פעילי ימין הודיעו כי מהערב בכוונתם להגיע בהמוניהם לאביתר ולאזור צומת תפוח כדי לקיים במקום משמרת מחאה למניעת הפינוי. שר החוץ לפיד נפגש הערב עם עמיתו האמריקני בלינקן ועם שר החוץ של בחריין, ולאחר מכן נפגש גם עם שר החוץ של רומא. הפגישות עסקו בעיקר בקשרים הבינלאומיים של ישראל עם המערב ומדינות ערב, בדגש על נושאים ביטחוניים ומדיניים, ובהצהרה להגדיל בעתיד הקרוב את מספר המדינות הערביות שינרמלו את הקשרים עם ישראל. התקשורת הערבית טענה הערב כי ישראל הגיעה להסכמות לחזרה לשגרה ברצועת עזה, במסגרת המסע ומתן העקיף המתנהל עם חמאס בתיווך מצרי, כשההבנות כוללות בין היתר הכנסה של דלקים וסחורות לשטח הרצועה החל ממחר. עם זאת, על פי הדיווח, אין עדיין הסכמה על מועד העברת כספי הסיוע הקטרי לחמאס, ושל חשש בישראל שהכסף יממן את חידוש פעילות הטרור של הארגון. את הידיעות מסר כתב חדשות החוץ, שלמה ריזל. בבית כנסת הסמוך לזירת האסון בו קרס בניין מגורים במיאמי שבארצות הברית נערכה היום תפילה מיוחדת של צום י"ז בתמוז, ומשפחות שיקיריהם עדיין נעדרים אמרו יחד עם משלחות המחלצים מישראל לתפילת אבינו מלכנו. על תקשורת הבינלאומית דיווחה הערב כי מספר ההרוגים באסון קריסת הבניין במיאמי עלה לתשעה בני אדם, כשעדיין יש יותר מ-150 נעדרים בזירת האירוע בארצות הברית, בפועלים מחלצים אמריקנים, משלחת פיקוד העורף מישראל ומתנדבי איחוד הצלה וזקה. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי. התחזית הלילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר, צפויה הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. בימים שלישי ורביעי לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר ויוסיף להיות חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות קופת העיר 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5239.
ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. הייתי באולפן שלמה פולק ואורי כהן המביאים את קולות השידור עליכם. משה בחור ישיבה בן 18. היה הארי שבחבורה. פשוטו כמשמעו. בחור חברמן מתמיד, כישרוני, חברותי, חייכן, מגיע מבית טוב. אבא של משה נהנה משתי שולחנות, גם תלמיד חכם המשמש בתפקיד חשוב בישיבה, וגם יבואן בלעדי של מוצר צריכה הנמצא בכל בית. אמא של משה מסייעת לאב בניהול העסק, בקיצור, משפחה מוצלחת. בנים ובנות, מוצלחות ומוצלחים, מבוקשים בשידוכין, משפחה לתפארת. חודש אלול. משה עולה לשיעור ג', הוא מתחיל את הזמן במרץ. כמה שכם בבוקר לומד בהתמדה. כל הבחורים מחפשים את קרבתו. משה גם בחור מבוקש בלימוד החברותות, כולם מעתיקים מהסיכומים שלו. בחור כארזים, כבר אמרנו. ואז זה קורה. שבוע לפני ראש השנה מקבל אבא של משה טלפון בהול מהמשגיח. תגיע בדחיפות לקחת אותו מהישיבה. עכשיו, עכשיו תגיע. מה קרה לו? שואל אבא של משה. תגיע עכשיו, קודם כל כנס לרכב, תגיע. קרה לו משהו? אבל המשגיח כבר מנתק את השיחה. אבא מנסה להבין מה קרה, ובהכרה אתמול בערב שוחחתי איתו, מה יכול להיות כל כך דרמטי. האב נכנס לרכב עם רעייתו, טסים מירושלים לישיבה באזור המרכז. בדרך מנסה שוב האב להתקשר למשגיח, ושוב, והפעם הוא שומע את האמת המרה. תראה, הבוקר באמצע סדר א', מוישי ניגש לבמה, דפק מספר דפיקות וביקש שקט. דממה הסתררה. כל העיניים נשואות למרכז בית המדרש בו עומד מוישי. 600 בחורים, אמצע סדר א', שבוע לפני ראש השנה. כולם מנסים להבין מה קרה. מוריי ורבותיי, אני עומד למסור לכם נבואה, ממש גילוי שנתגלה לי ברגעים אלו. אני הוא מלך המשיח העומד להתגלות בקרוב. המשגיח שהסתובב בבית המדרש הבין את המתרחש, קפץ על מוישי וניסה להוציא אותו מבית המדרש, אך מוישי מתנגד וממשיך לצעוק, אני הוא מלך המשיח שעומד להתגלות בקרוב. אני הוא מלך המשיח, תניחו לי. קבוצת בחורים חסונים הצטרפה למשגיח והצליחו לקחת את מוישי למנוחה בפנימיה עד שהוריו יגיעו. ההורים של מוישי מגיעים לישיבה, מוישי קופץ עליהם, אני המשיח, אני עומד להתגלות בעוד זמן קצר. הוא היה נראה מפחיד. העיניים שלו בלטו, הוא דיבר בלעת, שצף קצף יצא מפיו. האב שמכיר אותי היטב, מתקשר אליי, מה לעשות? הרב מונק, מה עושים? התיאור שלו נתן לי להבין, שמוישי היקר, בחור החמד, המתמיד, החייכן, החברמן, הארי שבחבורה, נפל. מוישי סובל ממצב פסיכוטי, מצב בו הוא מנותק מהמציאות, מצב שהוא לא מבין מה אנחנו אומרים לו, הוא לא מבין מה קורה סביבו, חי בעולם מנותק, ורק הקולות המסתובבים בראשו מנחים אותו, ורק המראות שרואה, הם הופכות למציאות. לצערי הרב, אני אומר לאותו אבא, הברירה היחידה כרגע זה לשלוח אותו מהר לאשפוז, אל תמתין דקה אחת כי אתה לא יודע כיצד זה יתפתח. הוא התקשר אליי למחרת ממחלקה סגורה, וסיכמנו שניפגש. אחרי חודש, שמוישי יצא משם, בחור אחר לחלוטין משנכנס, החל תהליך שיקום ארוך. מאזינים יקרים, הסיפור העצוב והנורא הזה, הוא לא סיפור שלי, במצב פסיכוטי הוא סיפור אמת. הוא סיפור שקרה יותר מפעם אחת, ליותר מבחור ונערה. הסיפור הוא סיפור קשה מאוד, כואב מאוד. זה משהו שיכול להגיע בלי הכנה, בהפתעה גמורה, והוא נקרא מצב פסיכוטי. היום מאזינים יקרים, יש לנו מספר אורחים ואורחות באולפן, כולם אנשי צוות בית חם, ונדבר קצת על אז מה עושים שקורה דבר כזה, מה הם שיטות הטיפול, האם באמת יש חובה להשפז בחור שכזה או נערה שקורה לדבר כזה, מה הם הדרכים הנוספות. הציג בפניכם את האורחים היקרים שלנו, ולאחר מכן שאנחנו ככה קצת נפתח את הנושא, נסכים גם לשמוע מאזינים ככל שיהיו אחרי צום 17 בתמוז, אולי אנשים עסוקים בלאכול או בלקחת מנוחה. אנחנו ב-03-590-93, אנחנו נמצאים גם באתר של רדיו קול חי, יש שם חלונית הודעה לשידור, שם אתם כותבים את שאלותיכם, שלוימי פולק קורא אותם, שם לי אותם על המסך. אם אתם רוצים, יש עוד פקסימיליה, זה עוד עובד הדבר הזה? פקס עובד פה? לא מומלץ, לא מומלץ דבריו של הטכנאי היקר שלנו. טוב, אז בואו נגיד ערב טוב, אם אפשר להוריד לי את הפילר, אם אפשר להגיד ערב טוב לגיטית כהן, מנהלת אגף השיקום של בית חם מזה. 11 שנה, רק תתקרבי למיקרופון, או שתקרבי את המיקרופון אלייך כדי שישמעו. וליעל אריאל, מנהלת תחום שיקום של מתמודדי בריאות הנפש, כי יש גם שיקום אחר. ערב טוב גם לך.
ערב טוב.
כמה שנים בבית חם?
13 פלוס.
באמת?
כן, כן.
טוב, יעל. תמיד יש הפתעות. ולערב יעקב ג'י מיטרובסקי. אתה רואה, הצלחתי, עשיתי אימונים כל הערב, שאני אצליח להגיד את השם שלך בלי להתבלבל. ערב טוב, אתה מה?
ערב טוב. מנהל תעסוקה נתמכת.
באזור בני ברק.
בני ברק.
יש הרבה עבודה, נכון?
ברוך השם, לצערנו.
לצערנו. טוב, בסדר. תזכיר לי אחרי השידור לדבר איתך על משהו. שקשור בבני ברק, כן? טוב. לשלושתכם, התיאור שתיארתי במונולוג הוא משהו שזה לחם חוקנו, בזה אנחנו עוסקים כבר כל אחד את מספר השנים. שכחתי לומר ששלושתכם עובדים סוציאליים קליניים, נכון?
נכון.
כולם עובדים סוציאליים קליניים?
כן.
ורק אני פה נטול תואר. בסדר, יש לי איזה כמה אחרים, אבל בסדר, טוב. אז אתם ממש תדברו היום, ואני יכול ללכת פה, אפתח לכם מיקרופונים, דברו. טוב, אז אני הייתי רוצה ככה להתחיל באמת איתך גיטית, ולשאול, התיאור שאני תיארתי, והמצב שבו נמצא אותו בחור. עד כמה המצב הזה, כמה אחוזים יש שקורים דברים כאלה? זה 2%, זה 5%, זה 10%, זה 15%? כי, למה אני שואל את זה כשאלה ראשונה ואותך? כי אני לא רוצה שעכשיו הורים, כיוון שהסיפור הזה כזה מפתיע, והוא בא בכזאת דרמטיות, בחור רגיל, משפחה טובה, משפחה סוציו-אקונומית גבוהה, בלי שום תחלואה, בלי שום... אז יכול להיות שיש הרבה מאזינים שעכשיו אומרים לעצמם, וואלה, מפחיד קצת. אז מה, צריך לדאוג או לא?
אני חושבת שהסיטואציה כזאת היא בהחלט מאוד מאוד מפחידה. אני חושבת שיש בכל רגע נתון אחוז אחד מהאוכלוסייה שעלול לחוות מצבים, משברים נפשיים כלשהם, כחלק מזה גם התקפים פסיכוטיים. אני מוכרחה להגיד שבדרך כלל, ככל שההתקף הפסיכוטי הוא כל כך אקוטי, הסיכוי שהוא גם ייגמר בשלב הזה אחרי החלמה, אחרי ההתקף הפסיכוטי הראשון, ולחזור חזרה לתפקוד מלא בתוך החיים, הוא הרבה יותר גבוה.
כלומר, אם הבנתי אותך נכון, אני פה, התפקיד שלי, לתרגם את הדברים, את המילים של הבית מרקחת לעברית. מצב פסיכוטי זה מצב של ניתוק מהמציאות, נכון?
כן.
ומצב אקוטי זה שזה בא בצורה חריפה. כלומר, ככל ההתקף בא בצורה סוערת יותר, אז לכאורה יש לנו סיכוי שמה?
סיכוי טוב יותר וגבוה יותר, שאחר כך, אחרי שמתוששים ההתקף הזה, הוא לא יחזור יותר.
שזה נשמע קצת הפוך, נכון?
נכון.
כאילו הייתי מצפה שאם משהו בא קל, אז הוא יעבור בקלות. אז יש איזה הסבר מלומד, כאילו, להיגיון ההפוך הזה?
ככל שהתהליך לפני ההתקף הפסיכוטי הוא יותר ארוך, אז הסיכוי שהפרוגנוזה, שאיך שהתהליך ייראה בהמשך, הוא פחות טוב.
הבנתי. אז אם אני מנסה להסביר את זה למאזינים שלנו, אם אני הבנתי נכון, ככל שיש שם משהו שהתבשל יותר זמן קודם לפני שראינו, זאת אומרת שהבן אדם במצב פחות טוב, וככל שזה בא לנו בבומבה, כלומר זה בא פתאום, זאת אומרת שזה פחות ישב שם קודם, למרות שאותו בחור, באמת של האמת, כשהוא קצת הרגיש יותר טוב ושאלו אותו מה היה, אז הוא התלונן על כאבי ראש מאוד חזקים, אבל רק יומיים לפני פרוץ האירוע הזה, כלומר זה לא היה משהו כאילו נמשך הרבה זמן, בזמן גם חשוב שזה קשור אולי לחודש אלול וראש השנה והעומס הנפשי והרגשי, אבל זה נדבר אחר כך. טוב, אז הבנו שיש אחוז אחד, כן, זה יכול להיות המון אנשים, אחוז אחד, והייתי רוצה, יעל, שנסי קצת להרחיב לנו, להרחיב את היריעה, מה זה מצב פסיכוטי? מה קורה שם בתוך הראש של אותו בחור?
בעצם מצב פסיכוטי זה מצב שהמוח של האדם עובד בצורות שלא תמיד האדם הסביר יכול להבין אותם. יש איזשהו ניתוק ממצב שיפוט רגיל, מהיגיון אולי אפילו, או מכל מחשבה שהאדם הסביר יכול לחשוב, מתארגנת בראש של האדם שמקבל התקף פסיכוטי, איזושהי תובנית מסוימת, שהיא שלו, היא בלעדית שלו, ולאחרים היא יכולה להישמע פנטזיונית מאוד, שונה מאוד, זרה מאוד, מסוכנת, מפחידה, אבל האדם עצמו נמצא בתוך איזשהו, נגיד את זה במרכאות, כפולות ומכופלות, איזשהו מין סרט שעובר לו בראש.
אבל הוא לא מחובר למציאות כרגע. כרגע שאני מדבר איתו על דברים מציאותיים, אני אבא, אמא, חדר, יום, לילה, הוא נמצא כאילו בתוך איזה בועה, בתוך איזה מקום אחר לחלוטין, נכון?
הוא נמצא במקום אחר לגמרי, שהוא מקום שהוא... הראש שלו בנה לעצמו.
זה מביא אותי לחשוב שגם אם אני אנסה לדבר איתו בהיגיון, זה לא בדיוק יעזור, כי אין בדיוק עם מי לדבר.
זה לא תמיד יעזור, זה נכון. וככה, לפחות מהניסיון שלי, הרבה פעמים ההמלצה היא לא לנסות יותר מדי לשכנע או לדבר, כי...
כי אני...
כי אין כל כך עם מי, זה קצת עצוב להגיד, זה קצת אולי מבטל את האדם, אבל אין עם מי.
טוב, לא מבטל את האדם, כרגע אין לנו עם מי לדבר. טוב, אנחנו יוצאים כרגע להפסקת פרסומות, מאזינים שרוצים לשאול שאלות על המצבים האלה ומצבים דומים, למרות שיש לנו תוכנית מאוד 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 ארוכה ומלמדת וחשובה. 03-593-93-03-593-93-93.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. הקיץ הזה נופשים בקאט השוטל גיאורגיה, מלון מפואר, ארוחות גלאט למאדרין ובשפע, אטרקציות וטיולים בנופי הקסומים של גיאורגיה. קאט השוטל גיאורגיה, מלון כשר למאדרין כל השנה. אז למה אתם מחכים? חייגו עכשיו 08-919-2232, 08-919-2232. שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
חופשה למהדרין בגיאורגיה עם כושר טורס. הרבה יותר מהכל כלול. החל $900 בלבד. מלונות ספא מפוארים 5 כוכבים על שפת הים. בריכות שחייה, ג'קוזי וסאונה בשעות נפרדות. ארוחות גורמה כיד המלך. טיולים עריביים, מופעי פולקלור, אומנים והופעות. בחשות מהדרין הרב משה נחשוני. השוחטים מישראל. הזמינו עכשיו 054-308-7660. המלונות של קבוצת כושר טורס בלבד.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
הקיץ בפתח. כל אמא רוצה לשמח את ילדיה ולהעניק להם חופשה מושלמת. נופש חלומי, בית מלון או צימר. אך יש אמאות שמשתוקקות להעניק לילדיהן אוכל חם ומזין, אך הן נמצאות במצוקה כלכלית ואין להן את האפשרות. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית יסייע להן. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אבא, אני רוצה את השלט.
תאמין לי, גם אני רוצה.
קונים ב-199 שקלים ויכולים לזכות ברכב משפחתי עם 7 מקומות ישיבה. מבצע דאבל קיץ יוצא לדרך וכולם יכולים לזכות. קונים ב-99 שקלים ומקבלים כרטיס גירוד עם מתנות שוות. אז למה אתם מחכים? קשו כעת לסניפי נתיב החסד או בר כל טוב ותתחילו לזכות. לפרטים חייגו לטלמסר 1-599-5252.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן ידידים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים עם גיטית כהן, יעל אריאל ויעקב ג'מיטרובסקי, כולם עובדי בית חם המסורים, עובדים סוציאליים קליניים, מומחים גדולים לכל תחום הטיפול והשיקום בבריאות הנפש. כמובן שיש לנו מומחים אחרים בתוך 300 העובדים של בית חם, מתחומים אחרים, אבל היום זה התחום, יש לנו פה תחום שהוא מאוד מעניין. ואנחנו מדברים על תחום הפסיכוזה. אז אני רוצה לשאול אותך, יעל, האם פסיכוזה זו מחלה בפני עצמה, או שמה זה סימפטום למחלה אחרת?
בפני עצמה היא לא מחלה. פסיכוזה זה סימפטום, היא יכולה לבוא כתוצאה ממחלת נפש, שיכולה להיות סכיזופרניה, או חלקים מניים בתוך מחלת מניה דיפרסיה, ויכולה גם לבוא מתוך איזשהו שימוש בחומרים ש...
רדיו-אקטיביים מסוכנים. פסיכו-אקטיביים קוראים לזה, נכון?
פסיכו-אקטיביים. כן. לא רצוי ולא נהוג להשתמש
אבל בהם. אבל את יודעת שיש טיפול, אני עכשיו נזכר שיש טיפול, לפני כמה זמן דיברו איתי, רצו שאני קצת יהיה שותף באיזה מחקר, של טיפול של חומר פסיכואקטיבי לטיפול בפוסט-טראומה, וזה לא היה קנאביס רפואי, זה היה חומר אחר, אני לא זוכר את שמו.
MDMA. נכון.
טוב, נדבר על MDMA בהזדמנות, אבל עכשיו, גיטית, אנחנו רוצים לשאול, האם יש לכל הסיפור הזה של פסיכוזה, איזה שהם נורות אזהרה, משהו מוקדם, כי בסיפור שסיפרתי שהוא, כמובן לא 100% אמת, 110% אמת, זה נורא מפחיד. זה בא פתאום, זה לא איזה אנורקסיה שרואים שהילד, הילדה, זורקים אוכל, עושים ספורט מדרגות, מתחילים לרוץ וכו' וכו', ואתה אומר, משהו קורה פה לילד. האם יש איזה שהם סימנים מוקדמים לפסיכוזה?
בהחלט יכולים להיות סימנים מוקדמים, לא חייב להיות. יש, כמו שאתה תיארת, סיטואציות שבהם אין סימנים מוקדמים כמעט, אבל בהחלט יש סימנים מוקדמים. אנחנו יכולים לראות הסתגרות.
הסתגרות. אוקיי.
אנחנו יכולים לראות איזשהו חוסר תפקוד. אנחנו יכולים לראות מצב שבו המחשבות נודדות לכל מיני מקומות יותר ביזריים או יותר או פחות מוכרים לנו.
הייתי יכול לסכם את כל מה שאת אומרת באיזשהו משפט, שאם הילד לא נראה לנו רגיל, הילדה לא נראית לנו במצב רגיל, משהו קיצוני קורה שם, אז זה צריך להדליק איזושהי נורה. אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל איזושהי נורה.
אני חושבת שהשאלה היא גם כמה זמן זה נמשך, מכיוון שיש לנו רגעים שכן ילדים נמצאים, או אנשים צעירים נמצאים במצב שהוא לא כל כך רגיל, אבל זה עדיין לא מוביל אותם בהכרח למצב פסיכוטי או להתקף פסיכוטי.
כאילו יכול להיות בחור ישיבה, נערת סמינר בשבועיים מבחנים, עכשיו נגמר חופשת סמסטר, מהשבועיים מבחנים, כל הסטודנטים עכשיו כולם על
יש לחץ מאוד גדול.
יש לחץ מאוד גדול, ויכול להיות שמישהו ככה בשבוע, שבועיים, בחודש האחרון, הוא קצת בדאון כזה, אבל זה לא אומר שחלילה תבוא לפסיכוטי, וזו נקודה מאוד חשובה שאת אומרת, כדי שהורים באמת לא יפחדו. אז הייתי רוצה שאותך, יעקב, תגיד לי, מה הטיפול המסורתי, הרגיל, שהיה ידוע תמיד, איך מטפלים בפסיכוזה?
מה שאנחנו רגילים זה לשלוח לרופא, שייתן תרופות פסיכיאטריות, מכאן ואילך, מקווים שזה יעזור ושאדם יחזור לחיים.
כלומר, אשפוז פסיכיאטרי הוא חובה בתוך מצב פסיכוטי שאנחנו מרגישים שאנחנו לא שולטים במצב? כלומר, הורים, לא יודעים מה לעשות. הילד יקפוץ להם מהחלון, הוא פתאום מברח להם לכביש, הוא יחליט שהוא משיח, שהוא רץ למירון, שהוא עולה להר הבית, שאני לא יודע מה הוא עושה. כאילו, זה נראה לי מצב אקוטי, זה נראה לי מצב שכאילו לא יכול להיות בבית.
מתקשה להגיד שיש באמת, שזה הפתרון היחיד רק לאשפז. כן נפגשנו בכאלה שעברו את הפסיכוזה בבית, עם התמיכה של ההורים. זה מאוד תלוי באינטראקציה של הילד עם ההורים.
גם בהתקף ראשון שהוא כל כך אקוטי, כמו שאני מספר פה, אם אתה עכשיו נמצא בישיבה שם, והאבא הזה יודע שאתה עובד סוציאלי קליני, מומחה, למד 7 שנים, ברוך השם, יודע הכל, ואבא הזה שואל אותך מה לעשות. לך יש את ה כתפיים הרחבות לומר לאבא, כן, קח אותו הביתה, כי הכל בסדר, תירגע. יש לך או אין לך?
ממש לא.
ממש לא. כלומר, אם יש לנו התקף אקוטי ראשון,
ההצעה שתהיה זה בהחלט תהיה אשפוז.
אוקיי, ואז יש לנו בשורה. זה מסורתי, יקחו את הילד לאשפוז, את הבחור, הוא יקבל מן הסתם תרופות מתחום שנקרא זאפה, זה יכול להיות, זה משפחה כזאת של תרופות, נכון? זה פרקסה.
תרופות אנטיפסיכוטיות.
תרופות אנטיפסיכוטיות שמורידות את הסימפטום הפסיכוטי, לא מרפאות את הבעיה, מורידות את הסימפטום, ויש כאלה שיש להם פסיכוזות שנים, והם מקבלים כבר זריקות, קספליון וכאלה וכאלה. אבל לפני כמה שנים, הגיעו חוקרים מהרווארד, נכון? מאיפה זה היה? תזכירו לי, בארצות הברית, השיטה.
כן, המכון הלאומי לבריאות הנפש.
איפה? איך?
המכון הלאומי לבריאות הנפש בארצות הברית.
שנמצא באיפה? מן הסתם שם בהרווארד, שם כל הדברים הטובים יוצאים משם, אני אוטוטוט נוסע לשם גם. בכל מקרה, ואז הם אומרים ככה, תשמעו מאזינים טוב, פסיכוזה ראשונה, סוערת, אקוטית, אנחנו רוצים להביא סוג התערבות אחרת.
לא בהכרח כל מה שהכרנו, אני לא אומר שמחקו את העבר חלילה, אבל יש שם משהו אחר, חדש, שאנחנו בבית חם זוכים להיות הראשונים בארץ, הראשונים במגזר החרדי בארץ, שהביאו את השיטה, אימצו אותה, בהשקעה כספית מאוד גדולה, שגם על זה נדבר לאחר מכן, והלא היא שיטת ה...
נביגייט.
נביגייט. אוקיי, מאזין מיקרים, תתרגלו מהיום למילה נביגייט. To navigate. איך אומרים את זה? To navigate. נו,
לנווט.
לנווט. כן, יש גם תוכנות כאלה של ניווט, שלפני הווייז היה נביגייט, כאילו... לנווט. ואז, את מה אנחנו מנווטים גיטית בדיוק בתוך הסיפור הזה?
אנחנו מנסים לעזור לנווט גם לצעיר וגם למשפחה שלו, בתוך התהליך הזה של ההתקף פסיכוטי הראשון. שכמו שתיארת מקודם, זה מצב שיכול להיות מאוד סוער, מאוד מבלבל, מאוד מטלטל, ואנחנו היינו רוצים, ביחד עם כלל הצוות בתוך הנביגייט, לעזור גם לצעיר וגם למשפחה שלו, בעצם להתמודד עם המצב הזה, ולנסות גם לאבד את מה שקורה, ולא לתת לזה רק להיות כל כך סוער, אלא כן לנסות להבין את זה, וגם להתחיל לעזור לאדם כמה שיותר מהר, בכל זאת לחזור למסלול החיים.
אם אני רוצה רק להבין, קודם דיברנו שמצב של פסיכוזה, הוא מצב שבן אדם מנותק מהמציאות, ואין לנו בדיוק עם מי לדבר. אז תסביר לי, יעל, כשאנחנו מדברים, וגידית אומרת, יפה, אנחנו עוטפים את המשפחה, משהו כזה הוליסטי, ככה זה נשמע, אני עוד לא יודע את הפרטים מה אתם עושים, אבל משהו כזה הוליסטי, כן? מכיל, מחבק. אז אני מבין שאת המשפחה אפשר להסביר, כי ההורים, עם כל הכאב והאבל והאובדן, נמצאים באיזושהי סערה נורא גדולה, אבל החולה עצמו הוא במצב פסיכוטי, כאילו, יש מה לעשות חוץ מבאמת לתת לו נוגדי פסיכוזה?
זה בדרך כלל האנשים הצעירים שמגיעים אלינו, הם אחרי סיאו של ההתקף הפסיכוטי, הרבה מאוד פעמים מלווים במערכת הפסיכיאטרית, באיזשהו אופן, לפעמים תרופתי או לפעמים טיפולי כזה או אחר, שקצת מייצב אותם אחרי הסערה הראשונה הזו שהם חוו, ובעצם הם מגיעים אלינו אחרי שיא של כל הדבר הזה, כשהם כבר בהתחלת הדרך של המוכנות והבשלות להתחיל לעשות איזשהו תהליך שיקום עם עצמם.
רגע, זה קצת משנה לי את התמונה, כי עכשיו אני מבין שתחילת ההתערבות שלנו בתוך השיטה הזאת שנקראת נביגייט, היא לא במקום הסוער שאני פתחתי עליו במונולוג. שם הבחור נמצא כרגע 10 שעות ראשונות של התקף פסיכוטי, ומה אנחנו עושים איתו אז? אז הנביגייט, אני מבין, אין לה כל כך מקום, או יש. יעקב? אולי בחלק המשפחתי אולי יותר?
אני חושב שבכלל בפסיכוזה, הפסיכוזה עצמה היא מטופלת תרופתית, והיום באמת יש תרופות טובות לפסיכוזה. החלק שהנביגייט נוגע הוא מאוד משמעותי בכל החיים שאחרי הפסיכוזה. בחור צעיר שנקלע למשבר פסיכוטי, זה בעצם משבש לו את כל החיים. הוא היה יציב, היה הכל בסדר, הרבה פעמים יש גם קשיים לפני כן שאנחנו יודעים עליהם אחרי זה בטיפול. בכל מקרה זה לא המשבר הפסיכוטי. וכשהוא חווה משבר פסיכוטי, פתאום זה גם פוגע בו, פתאום הוא נהיה עם מחלה, וגם פוגע בהמון מעגלים מסביבו, במעגלים המשפחתיים, החברתיים, תעסוקה. זה לא רק הפסיכוזה, זה לא אדם עם חום שאחרי זה לוקח את האנטיביוטיקה ויוצא אחרי זה לחיים.
אתה יודע איזה משפט אני אומר להורים שמסכמים את כל המילים היפות שאתה אומר? חברים, פסיכוזה זאת לא שפעת. זה לא וירוס שעובר וגמרנו. עכשיו אני רוצה להגיד משפט מאוד מאוד קשה, אבל אני מבקש הסכמה מכם, מכולכם, שאני אומר משפט שהוא נכון. אני חושב שאדם שחווה פסיכוזה משמעותית, אפשר לומר שיש את החיים שלפני, ויש את החיים של אחרי. אתם מהנהנים, אבל זה רדיו, לא רואים את ההנהונים שלכם. אתם מסכימים עם המשפט הזה, של יש את החיים שלפני, ויש את החיים של אחרי?
לגמרי. אני חושבת שזה מאוד מאוד נכון להגיד את זה. אני חושבת אבל שבעיקר מאוד נכון לראות איך אנחנו מבינים שמה שהיה אחרי זה לא מה שיהיה לפני, אבל עדיין יש לאן לצמוח, ויש מה לעשות הרבה מאוד אחרי, שלוקח את כל היכולות של האדם, למרות הקשיים, למרות ההתמודדות, ומצליח בסופו של דבר להגיע למקומות מדהימים, למקומות שמרגיש שאדם יכול למלא את הפוטנציאל של עצמו, לממש את עצמו לגמרי.
אוקיי, אז אני הייתי רוצה רגע שנייה לפני שיעל רוצה להעיר פה איזה הערה, כיוון שאני הבנתי שהנאביגייט זה משהו שהוא הוליסטי כזה, הוא טיפול עוטף מכיל, שמכיל גם את המשפחה וגם את המתמודד ואולי עוד דברים. הייתי רוצה עם יעל, אם את יכולה ככה להרחיב לי ולמאזינים על המעגלים שיש סביב כל אדם. הרי שאני אומר מעגלים, כוונתי לכל אדם הרי יש כמה אינטראקציות מול כמה מעגלים שונים בעולם, נכון?
בהחלט. קודם אני רק רוצה לציין שאדם שחווה משבר פסיכוטי, אנחנו משתדלים לא להסתכל עליו רק דרך המשבר הפסיכוטי. המשבר הפסיכוטי זה משהו שאומנם קרה לו והוא היה בתוכו, אבל יש בו עוד הרבה מאוד חלקים, וזה ככה מתחבר לשאלה שלך. יש עוד הרבה מאוד חלקים של כוחות, של יכולות, של רצונות ושאיפות, שאיתם אנחנו משתדלים לעבוד ולראות אותם בתוך כלל החיים של האדם.
כן, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני עושה איזה קאט, היה אצלי שבוע שעבר בחור. אני נכנס לחדר בירושלים, שם במרכז כלל, איפה שאני מדי פעם רואה בחורים, והוא נכנס לחדר, ואתם מתיישבים, מציע לו כוס מים, ואז הוא אומר, אני סכיזופרן, והוא מתחיל ישר לדבר, אמרתי לו, תשמע, צא החוצה, בבקשה, תפוק בדלת, כנס חזרה, ותציג את עצמך. אז הוא אומר, הצגתי, אני סכיזופרן. לא, 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 צא החוצה, תחזור לחדר, ותגיד שלום. קוראים לי יוסף, אני בן 22, יש לי 8 אחים, אני בחור מוצלח, אני מנגן, אני שר, אני כותב שירה, אני בחור אחד הכי טובים בישיבה, ולפני 3 שנים, היה לי התקף פסיכוטי, וגילו שיש לי סכיזופרניה. זה כל כך יפה מה שאת אומרת, שזה אחד המסרים הכי גדולים של אבא שיהיה בריא, מתחילה דרכו. המחלה של האדם היא לא הוא. המחלה של האדם זה, אני אריה מונק, ויש לי סכרת, ויש לי לחץ דם, ויש לי לא יודע מה עוד, אני מקווה שאין לי. אבל אני אריה מונק, מנכ"ל בית חם, אימפריה שעוזרת לעשרות אלפי אנשים בארץ ובעולם. יש לי גם משקפיים, מספר, לא יודע מה. כן, כלומר, האדם הוא לא... אז המסר הזה... מה אנחנו עושים איתו? איך משתמשים בנאביגייט, במסר הזה של האדם הוא לא המחלה שלו?
זה בדיוק המקום שאנחנו מנסים גם לשקף לאדם, וגם לגייס את האדם להבין את זה על עצמו, שבעצם המחלה לא מגדירה אותו. המשבר הפסיכוטי לא מגדיר אותו. ההתנהגות שהוא התנהג באותו רגע לא מגדירה אותו. יש לו עוד הרבה מאוד חלקים והרבה מאוד ממשקים, כמו שאתה ככה שאלת, ממשקים אל מול המשפחה, וממשקים חברתיים, וממשקים של פנאי, ושל חוגים, ושל כישרונות, ושל תעסוקה, ושל לימודים, ושל אין ספור דברים, שהוא רוצה לעצמו, ויכול להשיג לעצמו, ועל זה אנחנו בעצם מבססים את העבודה שלנו.
כלומר, אבל זה, את יודעת, כשאת מדברת על מעגלים, או על אינטראקציה חברתית, אולי קצת גיטי תרחיב על העניין הזה, יש את המעגל המשפחתי. איך אני נראה בעיני המשפחה שלי אחרי התקף פסיכוטי? איך מסתכלים על האחים והאחיות שלי וההורים שלי והסבא והסבתא? יש את המעגל של, נקרא לזה המעגל החברתי, שמבחינתי זה עוגן כזה שהוא לא חשוב אם אני סטודנט באוניברסיטה, בחור בישיבה, בת בסמינר, או אפילו אדם עובד. זה כאילו המקום שהכיר אותי כאריה מספר אחד, ופתאום אני... המוישי הזה של המונולוג, 600 בחורים ראו מה קרה לו. זה לא נעים. איך חוזרים בכלל למעגל הזה? כשכולם לא בדיוק יודעים איך להסתכל עליך. אז אני שואל את עצמי, ויש את המעגל הראשון שאני חושב שזה אני, העצמי, האיגו, אני, שאני איבדתי את הבריאות שלי, כאילו איך אני מסתכל על עצמי. ואז אני שואל את עצמי, גם אם נסביר לאדם, כמו שיאל אמרה, שיש את האדם ויש את המחלה, איך מתווכים את זה למשפחה, לחברה, את מה שקרה שם?
זה לא פשוט. זה לא פשוט לתווך את ההתקף הפסיכוטי. אנשים נרתעים מההתקף הפסיכוטי. גם האנשים עצמם, וגם כמובן המשפחה, וגם כמובן החברה. ואני חושבת שאנחנו בנביגייט כן מאוד מאוד עסוקים בזה. קודם כל, האדם מול עצמו. גם עם המטפל הפרטני וגם עם המטפל השיקומי, יש קודם כל את ההבנה של האדם מול עצמו, מה עבר עליו. מה זה הדבר הזה? להבין מה זה הדבר הזה. לנסות לאבד את זה, לנסות לחשוב את הדבר הזה. להפוך את זה למשהו שזה לא כמו שאתה אומר, זה לא הוא, אלא זה עוד חלק ממנו, שאנחנו לא מכחישים אותו, אבל אנחנו גם לא הופכים אותו לחזות הכל.
והידע הזה, אם אני מבין, אנחנו קצת מפחיד חרדה, כי כשאנחנו יודעים מה קורה, אז אנחנו פחות חרדים. כשאנחנו פחות חרדים, אנחנו יכולים יותר בטבעיות להתייחס לאותו אחד, מה שיגרום גם לאותו בחור שעבר את אותו התקף, לחוש, נקרא לזה סו-קולד, טיפה יותר נורמטיבי, פחות מוזר, פחות, אוקיי?
בהחלט.
אבל מה אנחנו עושים עם הבן אדם יעקב, עם המציאות הזאת? וזו שאלת השאלות. הרי אתה אמרת במילים כל כך יפות שאני עטפתי אותם בצלופן שאומר, פסיכוזה היא לא שפעת. איך מטווחים לאדם בעצמו את האובדן שלו? הרי תשמע, אני מוישי, עד אתמול הייתי בן אדם בריא. עכשיו אני אחרי חודש שנותנים לי זאפות, אני ישן המון, אני זומבי, אני לא יכול לחשוב, אין לי חברה, אין לי עתיד, אני לא אתחתן ככל הנראה עם בחורה בריאה. איבדתי הכל, איבדתי הכל, איך אתה מנחם אותי? מה עושים איתי? זה אובדן. כאילו, מילים יפות רק מעצבנות אותי ברגע הזה, סליחה שאני אומר.
כן, אני חושב שבאמת, זה אחד הבשורות של הנביגייט פה, כשאדם יש לו מעטפת, שהוא שם כן יכול להתפרק, כביכול להתפרק, ולהביא את כל הקשיים, ומשם לצמוח. אנחנו לא יכולים באמת לשנות את המציאות, אנחנו יכולים כן לתת חוזק, חוסן, לאדם בתוך התוכנית של הנביגייט, שהוא יוכל כן להיראות אחרת בפני עצמו, וממילא זה ככה גם מזכיר מה שאמרתי מקודם, הרב מונק, שכל הסביבה תתייחס אליו בצורה שהוא התייחס לעצמו.
ודאי המעגל, בוא נאמר, המשפחתי והבן אדם עצמו. המעגל החברתי, בוא נשאיר את זה רגע בחוץ, נכון? כי אני לא יכול עכשיו לתווך ל-600 בחורים פסיכוזה של בחור. אני גם לא יודע לאיזה ישיבה הוא חוזר אחרי זה, אבל עוד רגע נראה. יעל, כמה זמן תהליך כזה של, אחרי הדרמה העצומה הזאת, כמה זמן התהליך של הנביגייט, רגע, נדבר רגע בכאילו באחוזים, בכמה זמן התהליך של נביגייט מקצר את האופטימיזציה של המצב הזה מאשר בשיטה הרגילה?
אנחנו אחרי כמעט שנתיים של עבודה עם הנביגייט, אני חושבת שאנחנו יכולים לראות ממש ממש מניסיון שיש התקצרות מאוד מאוד משמעותית של הזמן שבו הצעיר אחרי המשבר לא מוצא את עצמו. אנחנו רואים את האדם ביחס או בשילוב הגישות המסורתיות יותר של הטיפול ובתוספת הנביגייט, אנחנו רואים אותו הרבה פעמים יותר מהר חוזר למעגל החיים, חוזר ליכולות, חוזר לכוחות שלו. חשוב מאוד מאוד לציין שהנביגייט מכוון לאנשים צעירים, והמשמעות של התחלת התערבות שיקומית כל כך משמעותית בגיל צעיר, בעצם חוסכת לאדם הרבה מאוד שנים בתוך המערכת הפסיכיאטרית המסורתית, שבהם הוא יכול להפסיד לא מעט שנים של התפתחות בגיל מאוד 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 קריטי. כלומר, לימודים, כל מה שקשור ליחסים חברתיים, לזוגיות, לחתונה, הרבה מאוד פעמים יש שנים ארוכות של אנשים צעירים שנמצאים באשפוזים ונמצאים בתוך מערכת המסורתית הפסיכיאטרית, שבעצם מפסידים את השנים האלה, ואחר כך בגיל 40-45 מתחילים לנסות להשלים את כל הפערים האלה מגיל הרבה יותר צעיר.
רגע, מה זה, שמעתי נכון? הבחור, התופעות הפסיכוטיות האלה בדרך כלל פורצות בגיל הבגרות, נכון?
נכון.
ואת מדברת על 20 שנה שבן אדם יכול לאבד, ורק בגיל 40 פתאום להתחיל לחזור לחייו? זה כאילו נשמע לי גרוע. לאבד 20 שנה מהחיים?
אנשים יכולים לאבד הרבה מאוד שנים בתוך מעגלים שלמים של אשפוזים ויציאה מאשפוזים וחזרה לאשפוזים, ובתוך הזמן הזה הם מאבדים זמן יקר 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 של התפתחות עצמית שלהם. ובנביגייט אנחנו רואים שיש לזה תשובה ממש מצוינת, כי העבודה על ההתפתחות מתחילה ממש מהתחלת הדרך.
טוב, אז רק שנייה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אין לנו ברירה, זה רדיו מסחרי, ואנחנו מיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
שבת הארץ, רון ידיע עמכם, קורא לכל הציבור להצטרף לארגון הנפלא הזה, תיים את המצווה, כדת את ההלכה.
יש מצוות שתלויות בארץ. המצווה הזאת תלויה בך. לחלק שלכם במצוות השמיטה, חייגו כוכבית 4574, כוכבית 4574. כדי לבנות את בית החלומות שלכם, פשוט צריך מהנדס, אדריכל, מודד, יועץ בטיחות, מפקח, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה. בקיצור, מזל שיש מקום אחד שמנהל את הכל בשבילכם. חברת יוסיאן דואגת לכם לכל תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת, מתוכנית אדריכלית ועד קבלת המפתח. חוסך לכם זמן, כאבי ראש מיותרים והרבה מאוד כסף. יוסיאן, יש בית לחלום שלכם. כוכבית 80-74.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
ממורייז של אלטמן, מוצר חדשני עם רכיב פטנטי ייחודי.
אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית.
לשבת נופש ופיוט עם ארגון ותתפלל חנה, למלון כינר המפואר, פרשת מטות, 8 ביולי למניינם, ים, בריכה, פעילות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה, רב הארגון, לפרטים 052-55-00654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה, חייגו 052-55-00654.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מה, אז אני מכירים שמנו לכם, אתם קניתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים בנושא מאוד מאוד מעניין, בנושא של התקף פסיכוטי שנובע מאיזושהי מחלה שאנחנו כרגע עוד לא יודעים אותה, או שכן יודעים אותה, ששיטת הטיפול המסורתית הייתה בדרך כלל מאוד ארוכת שנים, עם טיפול תרופתי מאוד ארוך, ועם קשיים מאוד גדולים, ואנחנו באים עם בשורה של טיפול שנקרא נאביגייט, שהוא טיפול שבא מבית מדרשם של האמריקאים, נמצא בארץ מספר שנים, בית חם היה עם המייסדים שהביאו את השיטה בפיתוח השיטה במגזר החרדי, ואנחנו היום נמצאים עם גיטית כהן, עם יעל אריאל ועם יעקב ג'מיטרובסקי, ויש לנו לא עוד מאוד הרבה זמן, אבל אנחנו שוקלים להישאר פה גם לאחר מכן, כי יש לנו הזדמנות לדבר על הנאביגייט, יש לנו הרבה שאלות על המסך ויש טלפונים. אז קודם כל נגיד שמי שרוצה לעלות בשעה הבאה לשידור חוץ מאותו אחד שכבר ממתין לנו, והשאלות שעל המסך, אז תתקשרו בבקשה עכשיו לפני החדשות, כי מפיקנו צריך ככה לעשות סדר, התוכנית מאוד עמוסה, יש לנו המון אנשים, 03-593-93, 03-593-93, והיום אנחנו בנושא של פסיכוזה, סכיזופרניה, ודברים כאלה, ואיך נכון לטפל בהם, בטיפול שהוא נקרא נאביגייט, למי זה מיועד, מה הטיפול הזה עושה, אז אנחנו ככה נרחיב בדקות הקרובות, הנה אני רואה שיש לנו שיחות שלוימי, אז בואו ככה נאסוף את השיחות, בכדי שנוכל להתארגן לשעה הבאה. ואני רוצה, בזמן שנותר לנו בשעה הזאת, אני ככה מסתפק, יש המון שאלות על המסך גם. טוב, אז בוא, גיטית, בוא תגידי לי ככה. אנחנו כבר מבינים שנאביגייט הוא טיפול חדש.
10 שנים בעולם, עם הרבה ניסיון, וגם בבית חם אנחנו מביאים אותו היום, כי אנחנו לא רצינו לדבר עליו בתחילת הדרך, שעוד לא היה לנו ככה, לא יכולנו לאסוף את התועלות של הטיפול הזה, והיום אנחנו יכולים לדבר עליו ממש ככה בבטחה. אז התחלנו לדבר ככה איתך יעקב על המעגל של האדם על האובדן, לא השלמנו, נמשיך עוד מעט, אבל אני רוצה רגע לקפוץ למשפחה. כי בתחושה שלי המשפחה זה חלק, קודם כל שחי עם, עם הדבר הזה, אני קורא לזה, לא כוונה על האדם, אלא על הפסיכוזה, 24/7. יש ילדים בבית, צריך לתווך להם את זה. אני כבר שמעתי על הורים שאמרו לי שהם לא יכולים לצאת רגע מהבית, כי הבנות הבגירות פוחדות להישאר עם האח בבית, כי אולי פתאום שוב זה יקרה לו. אז מה העבודה שאנחנו עושים עם המשפחה, ומה חשיבותה? אבל קודם כל, מה אנחנו עושים בפועל? איך עושים?
בפועל אנחנו נותנים בעצם מענה למשפחה. אנחנו נמצאים יחד איתם, אנחנו מנסים לעזור להם להבין קצת יותר את המצב הזה, אנחנו מנסים לחשוב איתם איך הם מתמודדים עם המצב, מה הם עושים בפועל, יחד עם הצעיר, יחד עם האחים שלו, יחד עם בני המשפחה האחרים, לנסות לאבד איתם את החוויה שלהם בתוך הדבר הזה, הם חווים משהו מאוד קשה יחד עם הצעיר.
בואי תפרטי לנו מה הם חווים. מה הם חווים? זה כאילו, לי נראה נורא פשוט, כאילו פחד, לא פחד אלוקים.
הם פוגשים משהו שהם לא חשבו שהם ייפגשו בו בשום צורה שהיא. אין להם מושג מה זה הדבר הזה, אין להם מושג מתי זה ייגמר, אין להם מושג איך הם מתמודדים עם זה, והאם אי פעם הם יצאו מהסרט הרע הזה ויצליחו להרים את הראש מחדש.
לך יש מושג כשאת הולכת לדבר עם משפחה, ואת יודעת, הגיע קטע של אמון, וברגעים האלה אני חושב שהאמון מגיע מאוד מהר, וההורים באמת מאוד 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 חרדים, ויושבים זוג הורים מולך, ויש לך תשובות אליהם מתי זה ייגמר, כמה זמן זה ייקח?
אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותי שאנחנו נותנים למשפחה בשלב הזה, זה להגיד להם, אנחנו איתכם, אנחנו מכירים את המצב הזה, אנחנו רוצים להגיד לכם שהמצב הזה ייגמר, ואתם תתמודדו עם המצב הזה, ובהמשך אפשר יהיה להרים את הראש משם, וכן להיות במקום אחר. גם מבחינת התפקוד של הצעיר, ומבחינת היכולת שלו לעשות את מה שהוא רוצה בחיים, וגם בתור משפחה.
כלומר, אם אני מבין אותך נכון, את באה ואומרת להורים, תשמעו, אני עובדת סוציאלית 25 שנים. אני ראיתי עשרות מקרים כאלה, אתם ראיתם רק אחד כזה, ברוך השם. אבל אני, שראיתי המון כאלה, יכולה לבוא ולהגיד לכם בבטחה. אני לא יכולה להגיד לכם אם זה ייקח שבוע או שבועיים, אבל אני כן יכולה מההיסטוריה, מכל מה שראיתי, לומר לכם בבטחה. בוודאי שזה יעבור, בוודאי שצריך תהליך של שיקום, אבל אני נמצאת פה בשביל לתת לכם את הבשורה הטובה, להיות פה במקום שאתם נמצאים, במקום של אי ידיעה מה הולך לקרות, ואני בא ומביאה לכם את המקום שאני מכירה מכל המקרים שעברו. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה, האם ההורים שיושבים מולך מאמינים לך?
אני חושבת שהם רוצים מאוד להאמין, כי מבחינתם כל שביב של תקווה זה משהו שמבורך ברגע הזה, ואני חושבת שאנחנו משתדלים מאוד להביא את הקול הזה של התקווה, למשפחה, כמובן גם לצעיר, אבל המשפחה בשלב הזה הרבה יותר זקוקה לזה, וגם את העובדה שאנחנו ביחד איתם.
טוב, אז פה זה מביא אותי לשאלה, בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו, עדיין בעניין הזה, האם השיחה הזאת עם המשפחה היא התערבות חד פעמית? את פעם אחת עושה איתם איזה סשן, יושבת איתם שעה ומספרת להם את מה שאמרת לנו של זה, או שיש משהו שהוא, כי אני מבין שהדבר הזה הוא, את יודעת, ups and downs, עולה ויורד, הרבה גלים, שאלות, המצב מחמיר, המצב לא מחמיר, כאילו.
כמו שאנחנו מלווים את הצעיר, אחת לשבוע, גם במובן של הטיפול הפרטני, וגם במובן של הטיפול השיקומי, כדי לעזור, אנחנו מטפלים, אנחנו מלווים גם, גם את המשפחה.
כלומר, המשפחה זכאית אותה, ליותר מהתערבות אחת?
אנחנו מלווים אותה בתחילת הדרך, כל שבוע, ועד שאנחנו מרגישים שיש אפשרות טיפה לרווח את המפגשים האלה, אנחנו ניפגש איתם באופן צפוף כזה.
זה נשמע לי אינטנסיבי מאוד, כי זה גם הבחור וגם ההורים.
נכון.
ומה עם חלקי המשפחה האחרים? כי אותי לימדו שהמשפחה זה אבא, אמא וילדים.
לפי הצורך. בתחילת הדרך, בדרך כלל אנחנו נפגשים עם ההורים או עם בן הזוג. אנחנו פוגשים גם חבר'ה צעירים אחרי חתונה, תקופה קצרה אחרי חתונה, שנכנסים למצבים האלה, וזה או הבעל או האישה, שכן גם זקוקים לליווי הזה, ומבחינתנו הם
היעד.
בן המשפחה הראשון שאנחנו ניתן לו את המענה.
אבל גם אם יש שם אחים, אחים בוגרים, אחיות בוגרות, ועוד יותר גרועים יש ילדים צעירים, עוד יותר, אז כאילו, להם אנחנו, נוויגית לא נוגע בעניין הזה?
כמובן שאנחנו נוגעים בכל המשפחה. במקרה הצורך אנחנו ניפגש עם בני המשפחה האחרים. בדרך כלל, המקור הראשוני זה זוג ההורים.
יש לנו עוד כמה שניות, איש יקר? בסדר, עושים לי פילר. תשמע, אני רוצה רק להבין האם את התהליך של העיבוד של האובדן אנחנו עושים רק עם הבחור או גם עם המשפחה, אבל עם השאלה הזאת נשאר עד אחרי החדשות, ואחרי החדשות יעקב, אתה תחכים איתנו, כי אני מבין שאתה מטפל בתוך נהגי גייט, מה אתה עושה, ובעיקר מעניין אותי תהליך התיווך של האובדן, כי הוא באמת תהליך, אני חושב, הקשה ביותר, שבן אדם אתמול היה לו הרבה נכסים רוחניים, והיום כולם עבדו. מאזינים יקרים, 03-593-93, זה מספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים להתקשר ולעלות לשידור בשעה הבאה, התקשרו כל מי שיש לו שאלה שקשורה בפסיכוזה, סכיזופרניה ודומיהם, מוזמן להתקשר, המומחים שלנו פה באולפן בכדי לענות, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות חדשות ושווים.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
אבא, לאן נוסעים?
לשבת נופש ופיוט עם ארגון ותתפלל חנה, למלון כינר המפואר, פרשת מטות, 8 ביולי למניינם, ים, בריכה, פעילות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה, רב הארגון, לפרטים 052-55-00654, ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה, חייגו 052-55-00654.
חופשת הקיץ בפתח, הרבה ילדים חולמים על חוויות כמו ים, בריכה, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים לישון סביים. הם חולמים שהקיץ הזה כבר לא התמודדו מול הרעב. מכניסים ילדים רעבים לבתי התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. ומגשימים עוד חלום של ילד רעב. חייגו ואמצו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
לכלל פעילות העמותה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 12.